מהשיעור הקודם, כמעט חודש, לא? חודש. טוב. אז אני רק מזכיר לכם שהתחלנו בפרק ב' בשמות. פרק ב' וילך איש מבית לב. טוב, למדנו כבר כל מה שהיה צריך ללמוד על הפסוק הראשון, את העניין של הליקוחין לפי גרסת המדרש. ליקוחין בחזרה של אשת עמרם, וצריך להתקדם כדי להגיע מהר ליציאת מצרים, ולכן אני מציע שנקרא את הפסוקים הראשונים של הפרק, ודרך הקריאה נראה מה שצריך להעיר, ונגיע לפסוק י', כן? ויגדל הילד. אז תקחו את הפרק מההתחלה. אם יש שאלות על פשט הפסוקים, אפשר לראות מה אומר המדרש על זה, עד שנגיע לפסוק י'. אז וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, כל זה למדנו לפי המדרש, פסוק ב', ותהר האישה ותלד בן. אני רק רוצה להזכיר לכם שכל פעם שבסיפורים של התולדות, הפסוק אומר ותהר, זה סימן שמתרחש משהו בכיוון המשיחי של התולדות. אתם זוכרים את זה. יש מקרים שהתורה לא אומרת ותהר, אלא ותלד מיד. אבל ההיריון הזה זה שינוי, אני רוצה לומר בבת אחת, שינוי וחידוש ברחם של האם באותו כיוון של הולדת הבן אדם. מאדם הראשון עד ביאת המשיח. וזה דווקא הנושא שלנו בלידת משה, שזה שלב יותר מחשוב בתהליך של התולדות. אז כבר, ותהר זה סימן משיחי. זה מובן לכולם? כי לפי הפשט, ותהר, אני לא צריך את זה, כן? אם כבר הילד נולד, זה סימן שהאישה הייתה בהיריון. ולכן, אם הפשט אומר ותהר, זה סימן שהתרחש משהו בתוך הזהות של האם. ומכיוון שהתולדות עוברות דרך האם, אז ברור שזה סימן משיחי. כן? זה מובן? טוב. מה רצית לומר?
כן, אפילו במקרה של
בנות לא. מה כתוב שמח? ברוך. טוב, זה נושא לגופו, כן? שאצל בנות לוט הייתה יוזמה ואיך אני יכול להגדיר את זה? ניסיון להוליד את המשיח דרך השושלת של לוט. רק צריך לזכור שבנות לוט היו חושבות שרק אותה משפחה נשארה בכל העולם. ולכן, מכיוון שלא הייתה אפשרות אחרת, זה תולדות משיחיות, אבל מצד הסצרה. נכון? תראה מה שאומר המדרש, שהבחירה התכוונה לטובה, נשמע, והצעירה לא. אולי בהפך, צריך לבדוק, כן? אתם זוכרים את ה... טוב, זה למדנו בגבי ספר רות. מכל מקום, העניין של התולדות קשור לספר רות. אני רק מזכיר לכם את זה בקצרה, ותגידו לי אם זה מספיק ברור. שהפרמה הראשונה שהמילה תולדות מופיעה במקרא, זה, רק דקה, אלה תולדות השמיים בארץ ויבריה. זה התחלת התולדות. כי לפי... פירוש, נאמר לפי הפשט, לכאורה, זה תולדות השמיים בארץ, במובן של דברי הימים, היסטוריה של השמיים בארץ. אבל מיד אנחנו רואים שמדובר בהולדת אדם הראשון. אדם הראשון הוא התולדות של השמיים בארץ. זה מובן, כן? כל העולם כולו מוליד את אדם הראשון. אז אלה תולדות השמים בארץ, בפסוק הסמוך זה ואדם עין לעבוד את האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם, נכון? אז זה התחלת תולדות האדם. ואחר כך כל מילה תולדות במקרא היא חסר, יש סך הכל 13 פעמים, והפעם האחרונה בספר רות תולדות פרץ, אם אני זוכר, כן, שמביאות לדוד המלך, זה שוב מלא. בהתחלה זה מלא, ובסוף זה מלא. כל המאמץ להוליד את הבן אדם הוא חסר כל עוד שלא, שזה לא מצליח. סוף סוף זה מצליח דרך רות, ורות זה רות המואביה שבאה מדווקא מבנות לוט, נכון? אבל זה נושא לגוף, כן? אני חוזר על המילה, ותהר, כן? זה צריך לראות כל פעם שהפסוק אומר ותהר, ללא צורך לכאורה לפי הפשט, זה סימן שאיזה שינוי, איזה חידוש התרחש בזהות האדם, והתולדה שבאה, יש לה סימן משיחי. זה מובן? טוב. אז ותהר האישה, איזה אישה? זה יוחבת, אשתו של אמרם. וכמו שהפסוק אמר, וילך איש, איש במלוא המובן, גם היא אישה במלוא המובן. צריך לקשור את זה לזאת עיקרי אישה, כי מאיש לוקחה זאת. זה מתחיל בלם הראשון, כן? זה מובן. טוב, שוב, אני מדגיש שאנחנו נמצאים בעולמו של המדרש, כן? מה מטרת המדרש? זה להסביר את כל מילה ומילה לפי הפשט, כדי להבין למה הפסוק השתמש במילה זו ולא במילה אחרת. נכון? טוב. ותראה את בן, ותראה אותו כי טוב הוא. יש מדרש על המילה הוא, שהיא גם כן לא צריך. ותראה אותו כי טוב, או ותראה כי טוב הוא, למה אותו. נכון? המדרש אומר כי ראתה השכינה עם הילד. ותראה אותו כי טוב הוא, הוא טוב הוא, והוא נמצא עם הילד. ונראה עוד רמזים בפסוקים שלנו. ותספנהו שלושה ירחים. זה למדנו כבר במדרש הקודם, במדרשים הקודמים, כן? ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת. זה סיפור דומה למה שקורה עם נוח והטבע, כן? שוב, זה ישועת העולם מתחילה מחדש. ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותתעצב אחותו מרחוק. פתאום מופיעה אחותו של משה. אז ראינו במדרשים הקודמים על וילך איש מבית לוי, על כל הסיפור של למה גירש את אשתו. לא, לא גירש, שלח את אשתו משום גזירת פרעו להמית את כל הבנים, קודם כל את כל הבנים, בן ובת, וגם המצרים במשמע, אם אתם זוכרים, ואחר כך רק את הבנים של העברים. אז דווקא מרים, אחות אהרון, נראה אחר כך למה היא נקראת אחות אהרון, היא בבחינת נבואה. היא ראתה שצריך לשמור על הילדים. היא ראתה שהמושיח, לא אמרתי המשיח, אלא המושיח צריך להיוולד באותו דור, וזה גרם שאמרם השיב את יוחבת לביתו, כן? התחוררה באותו זמן שאלה, אתם זוכרים, אם אני זוכר, או אתה או אתה, שאלתם את זה. זה מכיוון ש איך טוב, זה יחזור לי, ייתכן שזה לא אתם. אז ותתעצב אחותו מרחוק, זה מרים. טוב, מכל מקום ראינו באותם המדרשים שמרים מסוגלת לנבואה, ומיד נראה שגם בת פרעו מסוגלת לנבואה. זה הנושא הראשון שאני רוצה להסביר קצת. טוב, מכל מקום זה קשור לכלל שיש בתלמוד, שהנבואה יותר חזקה אצל הנשים מהגברים. אתם זוכרים את זה. טוב, התחגלנו כבר לאותו כלל, ולכן לא צריך להיות מופתע מהנבואה אצל אנשים, אפילו באותה בחינה. כי מכל מקום זה עיקר עניין הנבואה. זה למדנו כבר. הנבואה קשורה לתולדות. מי זוכר איך למדנו את זה, שהנבואה קשורה לתולדות? אם אני זוכר, זה לפי איזה משנה בפרקי אבות. תכף, לא שומע. זהו, מה אמרת? איזה חמה רואה את הנולד, כן. מה זה החוכמה? זה לראות את הנולד. מה זה לראות את הנולד? פשוט לא כמשמעו, כן? זה עניין התולדות. הנבואה שייכת להיסטוריה של התולדות. נכון? לדעה, זה עניין של החוכמה, מה יעשה לו? ותרד בת פרעה לרחוס על היאוך, ונערותיה הולכות על יד היאוך. לרחוס על היאוך, יש מדרש שמסביר שהיא לא רק מסוגלת לנבואה, אלא גם כן לעבודת הקודש, מכיוון של כל פעם שאנחנו מוצאים בפשט לרחוץ, זה לרחוץ מהעבוד הזר. כן? להתרחץ מהעבוד הזר. להיות נקי מהעבוד הזר. ונערותיה הולכות על יד היאור. ותראה את הטבע בתוך הסוף, ותשלח את המטה, ותיקחיה. אז פה צריך להעיר שאלה. עקרונית במדרש, ורש"י מביא את ההסבר של המדרש, נראה גם כן ברש"י, מכיוון שמה אנחנו צריכים לדעת שנערותיה הולכות על יד היאור. כן. אם כדי שנבין שהייתה נסיכה חשובה בת פרעה, ולכן יש לה שפחות נערות, אז זה מובן מאליו. כן. ולכן המדרש מגלה משהו מיוחד בצורה של הפשט פה. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאוך, ונערותיה הולכות על יד היאוך. מה בא ללמדנו? מה זה מוסיף? בת פרעה ירדה לרחוץ, להתרחץ, ביאוך. צריך לדייק מה זה על היאוך, זה עוד פרשה. כן? כל הפרעונים רואים את עצמם על האלוקה שלהם, על היאוך. והנה, הוא פרעה חולם, והנה עומד על היאור. כן. טוב, זה נושא לגופו. אבל מה מוסיף הפסוק כשאומר ונערותיה הולכות על היאור? אז נראה מיד רש"י. אתם תופסים שיש שאלה, כן? זה מיותר, נכון? טוב, אז מה אומר רש"י? מי רוצה לקרוא רש"י? ונערותיה, איפה זה הרש"י הזה? לא, זה לא ברש"י. לא, זה לא ברש"י, סליחה. זה במסכת סוטה, אני אקרא את ההסבר של התלמוד. לא, רש"י לא אומר פה. זה
כבר
מסטט סוטה. מסטט סוטה? ורבו זה לא לחשוב, כן, כן. כן, כן. הולכות לשון מיטה, כמו הנה אלוהי הולך למות. בבראשית, מי אמר את זה? אנוכי הולך למות? עשיו, כן. אם כן, אין לשון הליכה, אלא כדרך כל הארץ, כפי שאומרים, דהיינו, מיטה. כדרך כל הארץ. הולכות למות, לפי שמיכו בא. והכתוב מסייען, כי למה לנו לכתוב ונערותיה הולכות? זה השאלה שלנו, כן. אז נראה את המקור בסוטה. כך אומרת הגמרא. ונערותיה הולכות. אמר רבי יוחנן, אין הליכה זו אלא לשון מיטה. וכן הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. שכיוון דחזו, מכיוון שראו הנערות, דבעית להצולה למשה, שבתיה, בת פרעה, רצתה להציל את משה, מאיפה ידעו את זה? איפה הנערות ידעו? שבת פרעה רצתה להציל את משה. זה לא נאמר פה, זה נאמר אחר כך. כן? אני חוזר על הפסוק. ותרת בת פרעור יחוס על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. על נערותיה הולכות על יד היאור, הגמרא אומרת, שכיוון דחזו דבעת להצולה למשה, מכיוון שראו הנערות שבת פרעור רצתה להציל את משה, מאיפה ידעו? אתם רואים שהיה צריך לפרש, כן? נכון? טוב, אז נמשיך, תחשבו על אותה שאלה. אמרו לה, הנערות אמרו לבת פרעור, גברתנו, איך אומרים לי גברת? גברתנו? מה? גברתנו, כן? אני לא רגיל, לכן אני שואל. מנהגו של העולם, מלך בשר ודם גוזר גזרה, אם כל העולם אין מקיימים אותם, אף על פי שאף אחד לא רוצה לקיים את גזרת המלך, בניו ובני ביתו מקיימים אותה, ואת עוברת על גזרת אביך, בא גבריאל וחבטן בקרקע, והפילן בקרקע. זה מה שהמדרש בתלמוד לומד מנערותיה הולכות על היאור. אז אני חוזר על השאלה של הדיוק בפשט, כן? אם כבר הפסוק רוצה לומר שיש נערות שפחות עם בת פרעור, היה צריך להשתמש במילה אחרת לגבי, מה זה הולכות? כי היא ביאור, בנהר, והן לא נשארות איתה, כן? אלא הולכות על יד היאור. אתם מבינים? ולכן יש איזה מין הפרדה בין בת פרעור והנערות. ולכן המדרש בא, זה רבי יוחנן, כן? רבי יוחנן, כן. המדרש בא להסתמך על המשמעות של המילה הולכות במקרא, להלוך, ללכת במקרא. ולפי הפסוק, יש עוד פסוקים, בעיקר במשלה, כן? שמשתמשים במילה להלוך כדי להדגיש של כל ההליכה עלי אדמות מגיעה למוות, למות. כן. למשל, אבל אני מתכוון לפסוק אחר וזה נעלה ממני. יש הרבה פסוקים בחוכמה. צריך להבין את זה, כן? אולי אפשר לשאול את זה כמין סתירה לכאורה. על מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, אל תקרא הליכות אל ההלכות, כן? שנאמר, הליכות עולם לא. זה הדיוק, כן? הליכות עולם, זאת אומרת, הליכה לנצח, הליכות עולם זה לא. ולכן מי ששונה הלכות, מתקשר להליכת עולם, אבל הליכה סתם בעולם הזה, באדמה, זה סופו הולך למות. אז פה שוב, המדרש מגלה שהוא משתמש במובן של המילים של המקרא לפי הכוונה של לשון הקודש. זה המובן האמיתי של המילה בעברית של הנביאים, כן? שנקרא לשון הקודש. אז מי שקורא הולך, סתם הולך, ומתרגם בשפה אחרת, סתם הולך, לא תפס את כוונת הפסוק. שוב, זו אותה שאלה ששאלת כמה פעמים. אנחנו רגילים, וזה טעות, לחשוב שיש פשט, זה תרגום המילים, לפי פשוטם, ויש מדרש שמוסיף משהו על הפשט. פה אנחנו מגלים, זה לא פעם ראשונה, שדווקא המדרש מגלה הפשט האמיתי. זה מובן, כן? ואם אתם זוכרים כל הוויכוח על רש"י, שרש"י אומר, ואני בא לפרש פשוטו של מקרא, כן? והוא מביא כמה מדרשים. והוא מביא רק מדרשים, אבל כדי לפרש פשוטו של מקרא. זה השנה של הולדת לרש"י, הוא השנה הבאה, זה שנה קשורה לרש"י. מה זה, הולדת או דווקא הסתלקותו? טוב, היא שנה גדולה בכל העולם כולו על רש"י. ואז זה נקודה, זה נושא שצריך לעיין בו. כי למשל, יש מקור בגמרא שאומר, חזרנו על כל השס כולו, ולא מצאנו פסוק היוצא מדי פשוטו. כן? אלו שמסתתים את זה, הכוונה שלהם זה נגד המדרש. כן? חזרנו על כל השס כולו, ולמצאנו שמקחה יוצא מדי פשוטו. אבל הפשט של אותה ממרה הוא אחר לגמרי. חזרנו על כל הפשט, סליחה, על כל השס כולו, ולא מצאנו במדרשים של השס, במקחה שיצא מדי פשוטו. אתם תופסים את ההבדל. זה לא חידוש, זה הפשט של הגמרא, כן? כי המדרש מגלה את הפשט האמיתי. למה? מכיוון שבעלי המדרש תופסים את העברית של המקחה מבחינת לשון הקודש. ולכן כמה מפחשים כל פעם שצריך לומר ככתבם, ככתבו, אומרים בעיקר ראשי בלשון הקודש. ככתבו זה בלשון הקודש. זה לא כפי שאני רגיל לומר, האינפחה פשט, התרגום מילולי בשפה אחרת, ושוב חושבים את זה בעברית של המקולת, אבל זה לא העברית של לשון הקודש, נכון? טוב. אין כן. ונערותיה הולכות עד יד היאור, זה פשוטו כמשמעו, מתות על יד היאור. ולכן, המדרש צריך להסביר למה מתו. זה מובן? טוב, מה השאלה?
אם כן, מדוע ראשים צריך לפעמים להוסיף
ומדרשו? כן. מכיוון שלפעמים, מדרש אחד לא מספיק כדי להבין את הפשט של הפסוק. אז רש"י קודם כל מסביר את הפשט של הפסוק, ואחר כך מסביר ומדרשו במובן הרחבת המשמעות של הנושא לפי דרשה. יש הבדל בין דרש ודרשה. כן? השיטה של המדרש בדרך כלל, וזה ההבדל בין הדרש והרמז. השיטה של המדרש זה להסביר איזה נושא באיזה פסוק, ואחר כך להרחיב את הנושא לגופו, מחוץ לפרק עצמו. איזה עניין שמתגלה דרך איזה פסוק, אז המדרש מסביר את העניין דרך פסוק. ולכן דרך המדרש הזה אנחנו לומדים את משמעות הפשט. כן? אבל מכל מקום, זה הוויכוח בעיקר בין הרשב"ם, נכדו של רש"י, זה הרשב"ם, כן? כן, והרמב"ם. כאילו הרמב"ם, הזקן שלו, לא ידע את הפשט, כן? אז זה מה שאומרים בשם הרשב"ם, כן? אבל זה... אולי אני ארחיב קצת את הנושא פה. בכלל, למה אנחנו צריכים מפרשים? כי יש דברים בגו, בפירושים של המפרשים. מי שלא מבין את הפסוק לא יכול להבין את הפירוש. לכן למה הפירוש בא? יש איזה מין מעגל קסמים, כן? אם אני לא מבין את הפסוק, אני לא מבין את הפירוש. והפירוש בא להסביר את הפסוק. אתם רואים את השאלה, כן? ולכן צריך להבין, בלפני תקופת המפרשים, והמפרש הכי גדול היה רש"י, היה תקופה של הפוטרים, שבאו לפתוח את הקושיות של של המקרא. אבל הפותרים היו רק נותנים כמה הסברים למילים שכבר שכחו את המשמעות שלהם, אפילו לפי מה שמכנים פשט, כן? הפותרים זה המתורגמנים הראשונים, נוח, אם ישר. המפרשים באים לפרש את נושא הפסוקים, כן? מה קרה? זה סימן שהגענו לזה שהיא תקופה שהיהודים, מכיוון שהתרגלו לשפות זרות, אפילו דרך השפות היהודיות, כן? לא תפסו את המשמעות הנבואית של העברית של המקרא. ולכן היה צריך להסביר ליהודים מה המקרא אומר בעברית. זה מובן? כן. טוב, שוב זה הנושא של ההבדל בין לשון הקודש ועברית שימושית. כן? כן. כל, והדוגמה הכי, הכי, הכי בולטת זה רש"י. אני רגע לומר את זה ככה. כל עוד שעם ישראל היה בתקופת הנבואה, לא היה צריך לתרגם מה שהנביא אומר. כי לכל העם, היה, כל אחד לפי מדרגתו, אבל לכל העם היה באיזה מין אווירה של התגלות על, שמה, שעל מה מספרת התורה או המקרא, הם היו מבינים במה מדובר. הדוגמה שאני רגיל לומר כל פעם זה מה זה מלאכים. אז המקרא מדבר על מלאכים. מי מבין מה זה מלאכים? אבל המקרא ניתן בתקופה שכולם ידעו מה זה מלאכים, מכיוון שהייתה התגלות של מלאכים. זה מובן? כן? טוב. זה רק דוגמה מיני כמה. כן? כמעט כל מה שאומר המקרא לא מבינים. זה סתום וחתום. מכיוון שאנחנו לא נמצאים בתקופה של התגלות. במה מדובר? זה סיפור על עולם שדומה לעולמנו. מה ההבדל? שאותו עולם של המקרא הייתה התגלות. בעולם שלנו אין התגלות חוץ מיחידים יחידי סגולה שהם בעל הנבואה. זה היעד של המפרשים. ולכן מסתמכים על המדרש, כי המדרש מתחיל בזה. בעלי המדרש היו מסוגלים לנבואה. זה לא סתם מורה לתנך בעל המדרש. כן. רבי חייא, רבי, טוב, כל הרבנים של המדרש רבה, המדרש חמרה, ספרי ספרה וכן הלאה, כן. נכון? זה מה שרציתי להדגיש מכיוון שזה בולט. כן. מי שקורא את המקרא הזה במשמעות של הלשון לפי הנביאים, לא צריך מפרשים. אנחנו צריכים מפרשים שדווקא מהירים עינינו בזה. זה העיקר, כן. ולכן כשיש פה ושם נושאים שנאמר אי אפשר מכיוון שמסוכן לתרגם, לגלות, להסביר, רש"י אומר אינני יודע מה בלמדני. זה לא שהוא לא יודע, הוא יודע, אבל הוא לא יכול. כן? זה רק עברי יכול לתפוס את זה. ליהודי זה מסוכן. ויש הרבה מישורים לנושא. זה מובן? טוב. אז עוד לא גמרנו עם המדרש הזה, אבל השאלה הראשונה, זה כבר ברור, כן? מכיוון שפשט הפסוק אומר, ונעלותיה הולכות על יד היאור, השאלה שמתעוררת, למה הן לא עם בת פרעה? מה עושות להלוך על ידיהן? אז בא המדרש ואומר, אתה יודע מה זה להלוך, זה למות. אז מה קרה? זה ההסבר שהמדרש ממשיך. מכיוון שטענו כלפי בתיה, את לא בסדר, כן? את רוצה להציל את העירים דרך הילד הזה, כן? אז בא המלאך גבריאל והפיל אותה. ולכן כתוב ונערותיה הולכות על יד היאור. וקודם כל השאלה שהתעוררה היא, ואין, לא יודעים כבר, עוד לא יודעים את זה, לא יודעות את זה, כן? אז התשובה היא, יש רק תשובה אחת לפי דעתי, וחיפשתי בכל המפרשים והמפרשים של המפרשים של המפרשים של המדרש, וזה הכיוון. בהתחלת כל הסיפור יש נבואה של בת פרעה, שצריך להציל את המושיע של ישראל. ולכן הנושא מתחיל מההתחלה, מהי הסגולה של נבואה של בת פרעה. זה הנושא הראשון שנלמד. תפסתם את זה? טוב. אז כולם יודעים שירדה ליאור כי ידעה בנבואה שצריך להציל איזה ילד שיציל את העולם. למה אני... כן, שאלת השאלה. לפני שנגיע לזה, לנושא.
אני עוד לא הבנתי כל כך את המשמעות של...
הולכות.
עוד לא הבנתי את המשמעות של הליכה, כי... התחלת הפרק זה והלך איש מבית לוי.
כן.
גם שם יש את הפועל
והלך
הליכה, גם שם
יש את הליטה. אבל לא שמחת שיש הליכת עולם ויש הליכה. שמחת כבר את זה.
כן. אז איך אני מבדיל בין הלך הזה להלך
העולם? לכן אתה צריך למפרש. השאלה היא יפה. השאלה היא יפה. רואי רק אני יודע אם יש משהו. תראה, זה במסכת סוטה גם כן. השאלה הראשונה על זה, וילך איש, להיכן הלך? זה השאלה של הגמרא. כן. אני לא יודע אם הוא מתכוון לשאלה שלך, אבל זה תואם באופן יפה מאוד, להיכן הלך. לכן צריך להבין את זה. כל פעם שיש מילה שצריך להסביר לפי לשון הקודש, כל נושא לגופו יש המשמעות שלו. כן? אבל זה לא קושיה. כן? השאלה שלך זה פה. מאיכן אנחנו לומדים שפה מדובר על הליכה למיטה. כן? לא, נכון. אז זה הנושא. יש ויכוח בין נערות בת פרעו ובת פרעו במדרש. מכל מקום, השאלה מתחילה בפשט של הפסוק. תחזור על הפסוק. ותרד בת פרעו ללחוץ על היאור. קודם כל, אני לא צריך לדעת שנערותיה אימה. כן? זה מובן מאליו. אם היא נסיכה, יש לה שפחות. כן? אם הפסוק ראה צורך להדגיש את זה, יש לו כוונה מיוחדת. אבל חוץ מזה, נקודה שנייה, הפסוק לא אומר שנערותיה הייתה, היו עם בת פרעו, אלא הולכות על היאור במקום אחר. היא בנהר והן מבחוץ. לכן מה ההבדל? ואז בא המדרש ומסביר מה קרה בעצם. מה שרציתי להדגיש, שאי אפשר להבין מה שאומר המדרש, אלא אם כן אנחנו מתחילים במה שאמרתי, שמההתחלה יש עניין של הנבואה של בת פרעו. איזה נבואה? שצריך להציל את עם ישראל. והנערות של בת פרעו יודעות את זה מההתחלה. כן? ולכן הוויכוח מתחיל במדרש לפני שהפסוק עצמו אומר בגלוי שבת פרעו רצתה להציל את הילד שהיה בטבע. זה מובן? צריך רק להדגיש את זה. קודם כל, הפרופיל של המצרית ההיא, בת פרעו, הוא מוזר. היא נביאה, כן? זה מה שצריך לגלות. ולכן אני רוצה להתחיל באותו עניין. מה עניין הנבואה במצרים, במשפחת פרעו? וזה התחיל, אתם זוכרים, מי שלמד את פרשת השבוע, מקץ. בפרשת מקץ מתחילה בחלומות של פרעו. ואתם זוכרים מה שלמדנו באותו שיעור. מה זה פרעו שחולם? החלום במקרא זה נבואה. יעקב חולם. יוסף לא רק שחולם, פותח חלומות. אבל מה פתאום? שרים של פרעו שחולמים, פרעו שחולם, כן? ומיד כשיוסף מסביר לפרעו את טיב החלומות, את משמעות החלומות, אנחנו רואים מיד אותו עבד עברי על כס פרעו, כן, מה קרה? אז בקצרה מה שלמדנו, שזו תקופה בתרבות הכלל עולמית, והמחקר של התרבות הכלל עולמית באותה תקופה זה היה דווקא הפרעונים של מצרים, מתעוררת איזה מין, לא רק חוכמה, אלא נטייה לאמיתות של החוכמה, זה היה המחקר של החכמים, אתם זוכרים מה, חוץ מהחכתומים האלו, כן? זוכרים, אומר המדרש, מי היה שם כיועץ פרעו, כיועץ פרעו? יתרו, איוב, בלעם, כן? זה מרכז החוכמה. למשל, באירופה, עכשיו, יש מרכז החוכמה, זה נקרא הסורבון, כן? ושם יש היועצים של הפרעו דאז. אז יש זה מין קרבה לזהות העברית. מיד אנחנו רואים, זה מתחיל בפרעו של יוסף, כן? איזה קרבה מוזרה בין אותו פרעו ויוסף. כאילו יש משהו כבר דומה. איזה ניסיון לעברת את מצרים. וזה המשימה של יוסף. כן? נכון? אז עכשיו אנחנו לא מופתעים לגלות בעזרת המדרש, כן, שיש איזה מין זהות באותה משפחה שבתוך העניינים שקרובה למה אנחנו, למה שאנחנו קוראים נבואה, וזה נקרא חלום, מכיוון שהם במדרגת חלום של הנבואה, אחד משישים, כן? זה מובן על חשב, טוב.
אז... פרו,
זהו, זה שאלה, ובמדרש יש ויכוח. אם המלך החדש, הוא היה אותו מלך ישן, שיאריך ימים, והתחדשו גזורותיו, או אם זה שושלת אחרת. זה למדנו בשנה שעברה, אם אתם זוכרים. מה? השנה, השנה הזאת. בשנה הלועזית. טוב, אני זוכר שלמדנו את זה. מקום לקום זה זהות, כן. ואני רוצה להוסיף משהו, שיש בקבלה, כי פרעו זה שם קדוש בסדרה אחרה, כי זה שם של המקרא, כל השמות של המקרא זה שמות הקדושים, כן? כמה מכלול של, באותה מספר של הגמטריה של פרעו, שניצוצות הקודש שנפלו בסדרה אחרה, ושצריך להציל אותם, ולכן עם ישראל ירד למצרים כדי להציל את ניצוצות הקודש שנפלו במצרים. וזה מתגלה בבחינת נחש, זה עניין משל. זה מתגלה בזהות של פרעה. זה הכלל של הנחש בגמטרי המשיח. אתם זוכרים? לא זוכרים, למדנו את זה? כן. מה המשמעות? זה, הנחש זה ההפך של המשיח. כל ניצוצות הקודש שלא הצליחו להיות בתולדות המשיח נופלות בתולדות הנחש. וזה מההתחלה ההבדל בין הנחש הקדמוני ואדם הראשון. כן? זה מובן. כן? אז המלחמה, לא רק המחלוקת, בין המשיח והנחש מתחילה באדם הראשון. ומסתיימת, נראה אם נגיע הערב, מסתיימת ברומי, כשמלך המשיח יפיל את רומי. זה במדרש שלנו, כן? נראה את זה אחר כך. ולכן, כוחו של משה, שהוא יכול להפוך את הנחש למטה, והמטה לנחש בכל הניסים האלו, כן? טוב, זה מובן? אז תיזהרו, כשאתם קוראים איזה מין הגבלה, השוואה, בגמטריה, בלי ההסבר, לא צריך ללמוד את זה. כן? זה מסוכן, בלי ההסבר. נחש בגמטרי המשיח, מה המשמעות, כן? ואני זוכר כבר בשירים הראשונים שלמדתי עם מורי ורבי יעקב גולדין זל, היה אומר לנו, אסור לעשות גמטריות מעצמכם, לעשות השוואות של נוטריקון, תמורות וכן הלאה, כי זה מסוכן מאוד. מי שלא קיבל מרבו, אסור לו לעשות דבר כזה, כן? אז מכיוון שזה כתוב, כולם קוראים, ועכשיו על אחת כמה וכמה, הכל נתפס והכל מתפחסם, אז דרך אגב, כל פעם שאתם נתקלים באיזה גמטריה מוזרה כזה, צריך ללמוד אותה. מה המשמעות? אני אתן לכם את הדוגמה שנתן לנו בראשונה. על המילה ברא, נצחות מהתורה מנעין, בראשית ברא. מה זה ברא? בין רוח הקודש ואב. ברא. כן, אז מי שלא יודע במה מדובר, הוא אומר, זה נצרות מן התורה מנעין, מההתחלה. כן, כפי שהתגשתי בשיעור אתמול בערב במכון מאיר, מי שהיה נוכח שם יזכור את זה. יש לנו תפילה ביום הכיפורים, בסוף ה-18. עד שלא נוצרתי, לא הייתי כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. זה התנצחתי, זה לשון הזכות. אז באים המשומדים האלו של ימי הביניים, שלמדו עברית אצל היהודים, אחר כך התנצחו ועשו שמות בכל העניין של גמטריות, גמטריות ועניינים כאלה, ולכן צריך להיזהר מאוד מכל העניינים. אז פה נתקלים בעניין, בנושא חשוב מאוד, הסמל של חוכמת מצרים, זה הנחש הקדמוני, נכון. זה נקרא אצלם פשנט, משהו כזה, כן? משהו דומה, כן? נכון. ו ומה זה נחש? בגמתכם משיח, או משיח בגמתכם נחש? תגידו לי אם זה מספיק ברור. כוח הקדושה שנפל בסדרה אחרה שייך למשיח, אבל כשנפל בסדרה אחרה נהפך לנחש. ולכן יש מלחמה עד הסוף, עד שהמשיח יהרוג את הנחש. ויש אומרים יקדש אותו, אבל יקדש נחש, טוב, רק משה רבנו היה מסוגל לעשות את זה. טוב, זה מובן? טוב. לכן, אני חוזר בזה, זה העניין של הנבואה של בת פרעה, וזה מפתח שמאיר את כל העניין. מההתחלה אנחנו מגלים במה מדובר. זה סיפור של הצלת עם ישראל בהחלטת בת פרעה, כי היא ידעה שהגיע הזמן. כמו שידעה מי? מרים. דווקא ותתעצב אחותו, הם חברות, בתיה ומרים, הם חברות. זה מובן. אז תגידו לי, אם אני הצלחתי להיכנס איתכם בעולם המדרש, זה עולם ברור מאוד, כן? אין שום קושיות לפי הפשט של הסיפור. כן. אבל בכל רם אני לא שומע. אתה
אומר שפרעה
בשביל ביתו, אם ידע גם כן בשביל בשביל ביתו, למה אתה מתכוון? כן, ברור, ברור. צריך לקדש אותם, צריך לפתור אותם, לתת להם פתרון לפי הקדושה. אבל כשעם ישראל דאז, זו אותה תקופה, מתחיל להבחין שהגיע הזמן של הקרבה בין קדושה נסתרת בחול והקדושה הנגלית דרך האבות, אז יוסף יורד עם ישראל. יש איזה רמז, כשיעקב אמר לבניו, שמעתי שיש שבר במצרים. הקבלה אומרת, שוברים את הקליפות. השבר הזה, שוברים את הקליפות. ומכיוון שהגיע הזמן ששוברים את הקליפות, רדו להציל את הניצוצות. זה אותה תקופה.
כיוון
שצריך
לשאול מהרב,
כן.
כמו שראינו בעניין ההליכות, האם הצלה היא לא
קשורה עם ירידה? בארד להצילו,
היא הצלה,
בארד להצילו, בטלת
בת פרעה,
ארדנה
בארד,
אחרי צעקת. יפי, ירידה לצורך
עלייה. יש נציצות שנפלו, ואז האם
כן.
יש, אם הצלה מתחילה ב...
כן, וברור, וזה מתחיל בירידה של יוסף. ויוסף הורד מצרים. וזה הסכנה של התהליך של הישועה. מי שמעז להתחיל בזה, יש לו סכנה ליפול, לרדת, ואין ירידה על המיטה, לפי הקבלה. כל פעם שנאמר ירידה זה מיטה. ירד, ירד, ירד. רדו מצרימה. רדו
מצרימה.
יפה. יפה. אבל יש בהתחלה במדרש על אדם הראשון, הורדו בדגת הים, זכה רדו, לא זכה ירוד. זה תלוי בזכות, אבל זה מסוכן. זה הוויכוח בין המתנגדים והחסידים. המתנגדים פחדו מאותה סכנה, כי ראו את הדוגמה של השבתאות, כן? כל הוויכוח בין המתנגדים והחסידים בא אחרי השבתאות. מה הייתה השיטה של השבתאות? לרדת ברח כדי להציל את הטוב שיש ברח, אבל נפלו שם. כן? מכיוון שהכוונה שלהם הייתה פסולה. זה התחיל בגאווה. כל מה שמתחיל בגאווה זה סימן שזה פסול. כן? מה רצו באמת? זה עניין של לוט. מה רצה לוט בסדום ועמורה? כן? הוא רצה להציל את הניצוצות הקודש או להיות הרב הראשי של סדום ועמורה. כן? נכון. זה הבעיה. כן. וכפי שאומרים במילה, לא, אני לא רוצה להגזים, אבל זה הנושא, כן. אבל אברהם ידע שיש בנשמת לוט איזה ניצוץ של עבריות מכוסה בארמיות, כן? אז הוא הגן עליו מרחוק. כדי להציל את רות שהייתה בנשמת לוט. כן. אבל לוט עצמו היה רשע גמור. כן. אבל מכל מקום, ולוט זה מתחייה אדם. כן. אבל מכל מקום, אני לא טועה, כן? לוט זה מתחייה אדם. כן. כן. ולכן יש בו הפה כוח של האדם, אברהם שנקרא אדם גדול בענקים, כן? אם לוט היה מצליח, לא היו מדברים עליו, היה ממשפחת אברהם, יליד ביתו בן של אברהם, מקנת כספו, נאמר. וזה העניין של אותה סכנה של הירידה. אם ניחשתי את כוונת השאלה שלך, כן, פחות או יותר, כן.
באמת הרבה פעמים,
כמו שירידה ירדה להציל. כן, כן. וארד להציל. אבל זה גבי הקדוש ברוך הוא שיש.
סליחה.
זה גבי הקדוש ברוך הוא שמה, וארד להציל.
זה פה בטרן, בפרעה.
כן.
בטרן
עד. יפי. אז אתם רואים, הפשט מדבר על כוחות גדולים של ענקי עולם שהיו באותו דור. הפרעה הזה, בת פרעה, אחותו של משה, הילד הזה, שכשנולד השכינה מתגלה, כן? אי אפשר להבין את הסיפורים האלו, בלי להבין אותם, בפשט האמיתי שלהם, דהיינו, מה שמגלה המדרש. והמדרש מגלה תפח ומכסה תפחיים, כן? צריך לרדת יותר עמוק עם הזוהר, כדי לגלות במה מדובר בסופו של דבר, בדרמה הזה שקרה ההיסטוריה של העולם. טוב, זה מובן?
מה נובעת הצדקות, או אני יודע, החסד הזה של בת פרעה שמחליטה ללכת להציל את משה?
ממה נובעת?
כן, בת פרעה הולכת להציל את
משה. תשמע, זה הסוד של חסידי אומות העולם. מה שאתה לא מבין, זה הפשט של חסידי אומות העולם. אני זוכר של על הפסוק, כשאבימלך שואל, הגוי גם צדיק תהרוג, יש בדיחה במדרש. מה זה גוי גם צדיק? גם גוי וגם צדיק? יש דבר כזה? זה אותה שאלה. מה זה חסיד מחסידי אומות העולם? אבל זה מתגלה. למשל, הדמות של יתרו, זה דמות מסתורית. נגיע למדרשים שפרעה מגיע את זה, זה דמות מסתורית. הוא מסוג אברהם אבינו. ונמצא בין הגויים, כומך של עבודה זרה, כן? זה צריך להתחגל לזה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לכבודו ברעו, אפילו פרעו ובת פרעו. זה מובן? צריך להתחגל לזה. טוב, אז אני ממשיך. ותרא את הטבע בתוך הסוף, ותשלח את המטה, ותיקחיה. תראו מה מסבירה שעל עמתה, והיינו צריכים לחזור על אותה מילה של נערה, כן? כי גבי נערה, לשון עמה, זה לשון שלילי, כן? ולכן בא המדרש ומסביר שזה העמה, זה היד שלה, כן? טוב, תראו את זה, אני מתקדם קצת, ותיקחיה. ותפתח ותראהו את הילד. אז שוב, המדרש מדגיש, מה ראתה? ראתה את השכינה. ונראה איך מסביר רשי על המילה עצמה בפסוק. אז תקחו רשי ותראהו. את מי ראתה? הילד זהו פשוטו. ומדרשו, זה יפה, זה דוגמה לשאלה שלכם. ומדרשו שראתה עמו שכינה. מאיפה לוקח את זה רשי? משיר השירים רבה ומסכת סוטה, אבל מכל מקום, לפי הפשט, לפי הפספס, מאיפה לקחו את זה? זה פשוט מאוד. לא. מה? ותראו את הילד, לפי הפשט, ותראה אותו, מי זה אותו, עם הילד, את הילד. וראתה את הילד, את הילד. אז ותראו את הילד. כן, זהו, זה קשור לזה. ותראו את הילד. שוב אני חוזר על מה שאני אמרתי, כן? זהו, על זה רציתי לדבר, כן? שוב אני חוזר על זה. צריך להבין שהתקופה שהסיפור הזה מספר עליה, זה לא העולם שלנו. זה היה תקופה של התגלות, לכן היה עבודה זרה בעולם. מכיוון שהיה בבת אחת נבואה ועבודה זרה. כשיש התגלות, אפשר לטעות. כן? זה מובן, הדורות האחרונים אינם מסוגלים אפילו להיות עובדי עבודה זרה כמו הדורות הראשונים, מכיוון שלא רואים כלום, לכן אינם עובדי עבודה זרה. זה יותר חמור, כן? הם סתם מינים, כן? זה מה ששוב לגלות, ולהתרגל לזה. מאז חורבן בית המקדש, כל העולם השתנה, זה עולם אחר, בלי נבואה, בלי התגלות, בלי קדושה מגולה, כן? ולכן, הסיפור הזה הוא סיפור רגיל באותה תקופה. פתאום נולד ילד ורואים שכינה. מכל מקום, זה מה שמסביר המדרש. והכוח של המדרש זה מה שאומר הפשט. כן? זה ברור. אז אני שוב חוזר על השאלה שלך, כי זה שאלה מרכזית, כן? זה שאלה של האמונה. כן? מה זה אמונה? לפני כל הפטרה אנחנו אומרים ברכה. איזה ברכה? אשר בחר? הנאמרים באמת. זה הבסיס של האמונה. אנחנו מאמינים שדברי הנבואה הם דברי אמת. וסוף סוף התפתחות ההיסטוריה בעולם מוכיחה את זה. אין לנו שום זכות. בדורות האחרונים, אני רגיל לשאול את זה לעניין של זכות אבות. האבות היה להם זכות, הם היו בהתחלת ההיסטוריה. אנחנו בסוף היסטוריה של הוכחות, אחרי הוכחות, ועם כשעורף, דור עיקש ופתלתון, לא רוצה לראות. כן? מכל מקום איננו כל כך זכות. כן? זה בעל כולכנו. זה מתחחש בעולם, ואין לנו כל כך זכות לראות. יש העניין של עיניים להם ולא. ולא. מה אומר הפסוק? ולא, עירו, יפה, השנתי. זה מובן? ולכן, כשיש התגלות, לא מדברים על אמונה. מדברים על אמת, רואים, כן? וכשיש חושך בעולם, מדברים על אמונה. להגיד בבוקר חזדך ואמונתך בלילות, כן? אז אנחנו בלילה, ולא רואים. מעניין מאוד, זה למדתי עם מורי ורבי גם כן. הנביאים הראשונים היו עיוורים, לא רק עיוורים בבית, עיוורים בבב. כי בלילה מי שרואה זה העיוור, הוא הרועה של האחרים. כי בלילה מי שאינו עיוור הוא לא רגיל לתפקד בחושך. אז לוקחים עיוור כמורה דרך, כי הוא יודע. זה מובן פחות או יותר, כן? אני מתכוון כמובן לאומרוס, כן, שהיה עיוור. לא, אבל מי היה הפייטן הראשון שהיה עיוור? זה לא אומרוס. אביו של תובל קאין, שמו? למך, כן? זה תראו מה אומר המדרש, כן? טוב. הפייטנים הגדולים רואים מה שיש בפנים, לא רואים מה שיש בחוץ. אז מכיוון שאין להם פנאי לראות מה שיש בחוץ, לא רואים בחוץ, לא רואים רק בחוץ. מה? ראות פניך לא פיללתי, כן? ורש"י מביא, המדרש אומר, קרא קריאת שמע. למה קרא קריאת שמע? זה קשור לנושא שלו. למה יעקב אבינו קרא קריאת שמע כשראית יוסף? ראות פניך לא פיללתי, פתאום הוא קורא קריאת שמע, למה? פשוט מאוד. הוא ראה את השכינה וחשב שהגיעה למות, אז אמר קריאת שמע. זה ברור. כי יש לנו מסורת, כן? בשעת המיטה רואים, אז יודעים שזה השעה. ומי שיודע את העניינים האלו, יודע שמי שרואה בשעת המיטה, הוא שמח, הוא רואה משהו, עולם יפה, כן? אז הוא שמח. רק האבלים בוכים, כן? אבל לפי שולחן ערוך, אסור לבכות על יד מת, כי הוא שמח. זה תתחיל לסתחיל. טוב, זה לא בדיחה. כן. צדקה, לא צדקה. החידוש הוא, אם לא תפסתי את השאלה שלך, החידוש הוא זה והאמין בשם. מה? כן. מהו החידוש? זה האמין בשם. עד כאן הייתה אמונה באלוקים. טוב. ברור שהאמין, מכיוון שאין לו שום הוכחות. בטבח שלו הוא יודע שזה ההפך. כן? ואנוכי הולך ערירי. זה למשל. יש הרבה מדרשים שמדברים על זכות אבות. לא ראו שום קיום של שום הבטחה. והאמינו. כן? דווקא אמרנו שאמונה שכשאין התגלות.
נכון.
אז מה השאלה?
אם הקדוש ברוך הוא
מתגלה
אליו ואומר לו
שאלות האלה. רגע, אני רוצה לדייק במילה. הקדוש ברוך הוא אומר לו. כן. כשאתה אומר מתגלה, זה הדיבור שאתה מתכוון. הוא אומר לו. הוא מבטיח לו. ואחר פי שזה סותר את כל מה שהוא יודע באמונה שלו, באמונה האמיתית שלו, למרות זה, הוא האמין. זה, עכשיו זה ברור, כן? מהו הקושי להאמין כשהקדוש ברוך הוא מדבר? איפה הזכות? וזה השאלה של הרמב"ן על רש"י, כן? מהו הזכות? מה אומר הפסוק לשבח של אברהם, לשבחו של אברהם, והאמין בשם? איזה זכות? והשווה לו צדקה, איזה זכות זה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, והוא מאמין, זה זכות, כן? כי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, סותר את כל מה, את כל המציאות. למרות, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה לא מתקיים. זה הזכות להאמין. למרות. זה מובן? ואברהם ידע שאברהם לא מוליד. צריך איך אומרים? מהפכה. בזהותו של אברהם, עד שהיה אברהם הוליד, אבל אברהם לא מוליד והוא יודע את זה. לפי חוק הבורא, אברהם לא מוליד, מכיוון שהוא בסוף תהליך היסטורי שהביא לסוף אותו עם עברי שעבד את עצמו ברוכזדים, כן? זה היה הסוף. ואברהם שומע הבטחות שהוא יהיה ברכה לכל העולם כולו, ושיהיה לו זרע, שיהיה זרע משיחי לעולם כולו. איך זה מסתדר? למרות שזה סותר את המציאות, הוא מאמין בזה. וזו הייתה אמונה של עם ישראל 2000 שנה. כל בוקר, אני זוכר כשהייתי ילד, כשהייתי מתפלל כל בוקר, אתם לא זוכרים מה היה הזהות היהודית לפני מלחמת העולם האחרונה. זה היה עם בזוי בכל הביזיונות, כן? מה היינו אומרים בתפילה כל בוקר? אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גוד, שיגעון. כל בוקר היינו אומרים את זה. ובאמונה שלמה, כן? והיינו שרים את זה, כן? זה האמונה. יש דעה של האחיו של המערב, רב חיים, בספר החיים. שהוא מסביר שאחת מהסיבות של הגלות זה כדי להכריח את ישראל להאמין. כדי להעיד שהוא מסוגל להאמין. כי בתקופת הגאולה לא היה מקום להאמין. רואים, כן? אז הקדוש ברוך הוא רצה לדעת אם העם הזה יכול להיות עם של מאמינים. אז שלח אותם לגלות. זה מובן מה שאני אומר. אז סוף סוף, מי חוזר? רק מי שמאמין. אני זוכר איזה בדיחה של ויצמן הראשון, לא, לא. זה פעם איזה נשיא שאל אותו, תגיד לנו האמת, כדי להיות ציוני, לא צריך להיות קצת משוגע. אז הוא אומר, לא צריך, אבל זה עוזר. יש אומרים. היש שאומרים. כן. טוב, אז נמשיך. ותפתח ותראהו את הילד, למדנו מה שאמר השם, והנה נער בוכה. אתם רואים את הילד, והנה נער בוכה. מה הוא, ילד או נער? תזכרו את זה. ותחמול עליו, ואת אומר, מילדי העברים זה. מאיפה ידע? אז אני לא זוכר אם רש"י מסביר. לא, רש"י לא מסביר. אז תנסו לומר במקום המדרש. על מה השאלה? איפה זה כתוב? במדרש, יפה. כן, זו תשובה שאיננה במדרך, זו תשובה יפה. תעבור לתשובה שלך. רק העברים רגילים לזה. אבל תראו, יש לך ספר, כן. כי זה לא בדף שלנו. כן, אז אני קורא מה שאומר, מה שאומרת הגמרא. מיד העברים, מנה ידעה, אמר רבי יוסף ברבי חיינה, שראתה אותו, אז היא הבינה שהוא עברי, נאמר, עברי כשר.
אבל בשביל זה היא יודעה להציל אותו. אני לא מבינה. היא יודעת בנבואה שהיא הולכת להציל את משה, אז היא צריכה אחרי זה לדעת שהוא ילד עברי, אבל היא יודע זה שהוא...
כן, כן. התשובה בשאלה שלך. אז אני לא צריך שהפסוק יאמר ואת אומר מידי ידעה.
נכון,
אני יודע שזה ידעה. לכן בא המדרש, מה אמרה? אמרה שהוא מהול. נכון. כפי שאמרתי, וזה לא בדיחה, אמרה, זה לא רק עברי, זה עברי מהול, עברי כשר. מה?
זה לא ידע
במילה
שינוי
לא מוכחת, מילה שנולד מהול. מה? נולד מהול. אבל היא מגלה את זה, והיא אומרת את זה. הצלחתי, מצאתי ממה שחיפשתי. שוב, אתם רואים שהמדרש מפרש כל פעם שהלשון של הפסוק צריך את זה, מכיוון שזה לרוב המקרים מיותר. לפי השאלה שלך, כן? היא ידעה שהיא מחפשת עברי. כן? לכן הדיוק של המדרש הוא דיוק, איך אני יכול לומר את זה? מה? לא, הכרחי, כן? אבל הכרחי, היה צריך לגלות את זה. זה לא מספיק שמשה הוא עברי, הוא צריך להיות מהול.
אפילו בפסוק יש דיוקים שמתאימים את הילד, והנה.
כן, כן, אמרתי מקודם, נראה כמה דוגמאות. ואתה צודק, כל אות ואות צריך לראש. אתם זוכרים את המדרש? כש... הקדוש ברוך הוא עלה למרום כדי לקבל התורה, ראה את הקדוש ברוך הוא, קושר כתרים, דגים, על האותיות, כן? זה החוכמה של רבי עקיבא, כן? כל אות ואות יש תלית על תילים של הלכות, אומרים בעלי ההלכה של הגלות, הגדות אומרים בעלי הגדה. טוב, מה אתה אומר? מילדי העברים, זה. גם על המילה זה צריך לפרש. זה מיותר? זה מיותר. אז רק דקה. יש גם מדרש על זה. כן. מילדי העברים זה. מהו זה? אמר רבי יוחנן. מלמד שנתנבאה שלא מדעתה. זה נופל ואין אחר נופל. הגורל נופל על זה, אם אפשר לפעמים זה ככה, ולא אחר. היא ראתה שזהו זה. כן. יפי, יפי. אני צריך לחפש, אני לא יודע. אבל זה שאלה במקומה, כן. מילדי העברים. אנחנו יודעים שהוא ילד. טוב, צריך לחשוב את זה. כן. קודם כל אמרת, אני לא כל כך מבין.
אני לא מבין. כשהמקרא אומר, ותאמר מילדי העברים זה, המדרש שאומר זאת אומרת שהוא מהו. זאת אומרת, פשט המילים, מילדי העברים זה שהוא מהו?
שוב, אני חוזר על ההסבר. המדרש לומד את זה מהמילה עברים. מה ראתה כשאמרה עברי? היא ידעה שהוא עברי. ראתה את הסקולה של העברים שהם נימודים.
זאת אומרת, הפשט של המילה העברי זה שהוא היה מהו?
כן, מכיוון שהמילה העברית היא מיותרת.
כן, הפשט על פי המדרש.
יפה. בא המדרש ומגלה מה המשמעות של העברי.
גילוי מאוד גדול.
כן, מההתחלה זה גילויים על גילויים. יראת את השכינה וכן הלאה. אני צריך להתרגל לזה. אני יודע. יש, ברוך השם אתה צעיר, יש לך זמן.
אולי את השאלה אפשר להבין, מילדי העברית. ידעה שילד עברית צריכה למצוא ילד עברי, אבל איזה היא לא ידעה. איזה ילד יהיה, היא לא ידעה. זה בא פצוף ומדגיש את זה. היא ידעה בכוונה למצוא ילד עברי, מילדי העברים. והתברר לה שזה מילדי העברים. אולי זה עונה קצת ל...
קצת, מכיוון שצריך עוד משהו. היא גילה שמה שחיפשה, היא מצאה. לא סתם. היא חיפשה את המושיע. ואחד מההגדרות של המושיע זה שנולד מהול. זה צריך להעמיק בזה. למה? כן, מה זה להיות מהול? זה שוב שאלה, כן? המשמעות של להיות מהול. אני צריך לקשור את כל המישורים האלו, כן? כן, להיות עברי כשר. כן, להיות עברי שקיבל עליו, ההורים קיבלו בריתו של אברהם אבינו, לא סתם עברי, כן. זה המשמעות של הברית מילה, כן.
ראינו את הנושא הזה פה במדרש.
מה?
ראינו את הנושא הזה של מישהו.
ראינו את זה אצל שם, אתה זוכר? כן. אצל מי שנקרא צדיק מלדה. כן, המלך שלם, שהוא שם. טוב, ואז נמשיך כדי להגיע, זה כבר כמעט הסוף ולא התחלנו. מה? זה חשוב?
כשפסוק אומר, מילדי העברים זה, יש כוונה לילד הזה שהכריז עליו, שהצהיר עליו בלעם.
אפשר, אבל זה לא בולט בפשט. מכיוון שצריך שוב להסביר איך ידעה שבלעם אמר. זה לא בלעם, זה יתרו. נראה את זה בפעם הבאה כשנגיע לפסוק והילה לבן. נראה את השאלה שלך. כן? המדרש מסביר את זה שם, את העניין שם. טוב, אז נמשיך לכל הפחות עד הפסוק שלנו. ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, עכשיו אנחנו מבינים למה היא אומרת מן העבריות, מכיוון שברור לכל שהוא עברי, אז הוא צריך מנקת עברייה. אבל מה אומר רש"י? ותניק לך את הילד. מה אומר רש"י? מן העבריות מלמד שהחזירה על מצחיות הרבה לינק ולא ינק, לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה. פה שוב גילוי של המדרש, כן? מאיפה המדרש לומד את זה? מהפשט? מן העבריות לא צריך. וקראתי לך אישה מינקת. פה המדרש מגלה דבר חשוב. מי ש... לוקח בילדותו תרבות הגויים, זה מזיק לו אחר כך כדי להיות קשור לשכינה. כן? וזה מתחיל מחלב היניקה. אתם זוכרים, פעם דיברתי על איזה חכם גדול, אם אני זוכר, זה דגון מבילנה. כן? ובא אישה אצל דגון מבילנה ואמרה, נולד לי בן, ואני רוצה שתתפלל שהיא גדול כמוך. אתם זוכרים את זה, אז הגון מבינה אמר, גדול כמוני אי אפשר, אבל אני מתפלל שהיא גדול. נשאל, למה לא גדול כמוך? אז הוא שאל, מתי נולד? אתמול. זה כבר יום אחד, אני לא יודע מה, ממה הושפע ביום אחד. אפילו יום אחד זה יחסר לו. זה דומה מאוד. הם נביאים?
הם נביאים מנגרים.
אני רוצה לדייק, כן? ההסבר שלו הוא קצת אחר, אבל זה קשור למה שאתה אומר. זה מסביר מה שאתה אומר. כי מה שהכוזרי מסביר, שהנבואה היא סגולה של האדם. יש במדרגות של הבריות, יש דומם, צומח, חי, חי המדבר, נביא. כן? אז אחרי השלב של חי המדבר, כל בן אדם שזוכה, יש כמה תנאים, חכם, ענב, עשיר, גיבור וכו', מגיע לנבואה. והוא מסביר שעד מתן תורה, הייתה סגולה אצל אומות העולם, מבחינת יחיד להיות נביא. מאז מתן תורה, הנבואה פסקה באומות העולם, והתחדשה הנבואה בישראל בפינת כלל. כי הנבואה בישראל זה סגולה של הכלל. נביא אומות העולם זה יחידים שיש להם הסגולה, זה קשור לשאלה שלך, נאמר בערך חסיד אומות העולם, שיש להם צלם אלוקים, כן? אז הם יכולים להיות נביא בפינת יחיד. אבל הנבואה התחדשה אחרי מתן תורה ב... אם מהגרים, שזה עובדיה, כן? אם הוא עצמו היה גר, הוא אם היה בן גרים. אבל הבן של הגר יכול לקבל את הסגולה של הנבואה של ישראל. ולכן צריך לדייק שמה, אף על פי שבהדיה הכוזרי לא אומר מה שאני רוצה לדייק, שיכול להיות נביא בבחינת נבואה של אומות העולם, אבל לא נביא בבחינת נבואה של ישראל, מכיוון שנולד באומות העולם. זה מובן. אז נמשיך. ואת אומר לה בת פרעה, לכי, ותלך העלמה, וצריך להבין למה פה מופיעה המילה עלמה, כן? אז המדרש מסביר הרבה הסברים, רש"י מביא כמה מהם. יש איזה רמז שהנבואה אצלה היא נבואה בהיעלם. תראו, רשמתי, ותלך העלמה, הלכה בזריזות ועלמות כעלם. ותקרא את הם הילד, ופתאום זה מתפוצץ, כן? מי עתידה להיות המינקת של משה, דווקא האימא שלו. ואת אומר לבת פרעה, הלכי. המדרש מסביר הרבה על הלכי, כי זה צורה, אפילו לפי הדקדוק, צורה לא רגילה, כן? היה צריך לומר, הוליכי את הילד הזה. אז בנבואה של אבא פרעה אמרה, הלכי, הילד הזה שייך לך. את הילד הזה, וניקיו לי, ואני אתן את שכרך, ותקרא איש הילד, ותניקיו. אז בפעם הבא נתחיל בוידל הילד. כן? אז או תחזיקו את הדפים, תחזירו על זה, או תשאירו אותם, כפי שאתם רוצים, אבל אם ירצה השם בלי נדר, ביום שני הבא, נתחיל בוידל הילד, בלי שום הקדמה. כן?